שמענו על איך הראשונה שהרב מעורר לעורר ירק למקום הכל וזה על די תורה שלילה הבנו אותה בצורה עמוקה יותר כמו שהרב אומר שיש את השלילה במושג הפילוסופי הרדוד יש בצורה העמוקה כמו שהיא מתבארת בדברי המורה נבוכים הסברנו גם מצד שני את החסרונות שקיים בה אנחנו רוצים היום להתייחס לסדר אחר שהרב מתאר שזה העבודה הרגשית אמנם הרגע שנסגל לבדו אם הוא יש לזה דרך אחרת שהרב רמז אליה מקודם שמראות את היחס אל מקור הכל שאף אגב דלית מחשבה תפיסה בי רעותה דליבה תפיסה בי ועל ידי הרגש יש איזה יחס סמוי אל מקור הכל אנחנו כבר אמרנו שהיא גם כן מקור לרגש הדתי ורמדנו בזה שיש לרגש הזה הופעה נשגבת שעל זה נדבר היום יש הופעה קצת יותר מורכבת של הרגש הדתית והיום נראה שיש גם אפשר, צורה יותר מסוכנת ונמוכה שהיא יכולה להופיע כן אמנם הרגש הנשגב לבדו אינו יכול לדעות בחיים במידה ובמשטר כמו מה שעברנו קודם על השכל שהיא תוכל לסדרים נעים ותוקנים ברוחות החיים אלא ברגש הנשגב לבדו יש בו קישור עמוק מאוד למקור הכל אבל לבוא לידי גילוי בחיים בצורה של מידה ומשטר איזה הוא לא יוכל לחולל למה? בין מצד רומו והוא זו של המבוקש שהרגש פונה אל מקור מאוד מאוד נשגע מאוד מאוד עליון שאולי קצת אבל יכול להרחיק את האדם מהתביעה ויופיע את הזדות האחים עצמם בין מצד שכל מושג אינו נמצא לדורשיו כי אם מצד היחס וכאשר הרגש הנשגע הזה נפגש עם האדם אז הוא יכול לפרש בידיו גם עם החסרונות של קוצר המשיג באותה הופעה רגשית ואז הוא יתגלה בצורה שיכולה להיות מסובכת כמשפט הבא על כן יש בהריגה העצמית מין נטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא שיוכל להיחשב בכלל חולי מחולי הנפש אותו משהו יכול להיכנס בכלל תשוקה בריאה טבעית שזה מלא יכול אפילו להתגלות מצד קוצר המשיג בצורה מסובכת שתוכל אפילו מחשכים ומחלות שמחוני בהששות רבדוני בתפוחים שזה בעצם אומר שהעולם הרגשי מצריך חיזוקים שיצבו אותו וזה שמחוני בהששות רבדוני בתפוחים גם אחרי שנסיר ממנו את כל החסרונות שיכולים להיות מתלווים אל הרגש, אחרי ששמחנו אותו בהששות, שהשכל זיכך ותיקן אותו למקום הנכון, אז גם שהוא יופיע בצורה לא מקולקלת, עדיין יש כאן בעיה אולי הפוכה מצד עומק המושג שיעורר איזושהי כמיהה אדירה למקום מאוד מאוד נשגב, אבל שחסר דווקא את יכולת העיכול והספיגה בתוך החיים עצמם כי זה ייחוס עוד פעם אחרי שהוא ינוקה מכל סיגיו למקום כל כך נשגב שיכול חלילה לגרום לאדם לברוח מן החיים עצמם שעל זה נאמר לכן התנאי השני רפדוני בתפוחים בתפוחים הכוונה היא לחקל תפוחים קדישין שזה בעצם המדרגה של כנסת ישראל כמו שאנחנו דיברנו על זה קצת בל"ג בעומר שזה מידת המלכות שגם אחרי שהרגש זוכח מכל חולשותיו אבל עדיין הוא צריך את מידת המלכות את הכלי ההופעה הסובייקטיביים שמזקיקים דווקא את המחשבה המבוקרת שיודעת להכיל את זה בחיים כי בלעדי הדבר הזה כי חולת אהבה אני כמו שרמזנו שזה כל שיר השירים מה שהרב מדבר בעולת ראייה שכל העולם אינו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שזה כיסופים, געגועים נשגבים מאוד, אבל הם בסוף מגיעים לחוסר יכול שלהם להתאחות עם החיים. ברך דודי, ודמה לך לצבי, או לאופר האלים, עזה קמה ותאווה, קשה על כשון קשה, רשפה רשפה אש, שהיא כל הזמן נמצאת ביחס הדין של רצו ושוב, של דודי חמה קבר לו, וכמו שהרב שם אומר בעולת ראיה שם על שבועות, שלכן העולם חייב את רות, שריבהו לקבש חושירות ותשבחות, את המדרגה אחרי הפריצה האביבית של שיר השירים, את הבישול העמוק של הקיץ, של שבועות, שידע איך לבנות את מלכות ישראל, את בועז הוליד את עובד, שזה כל עניין העבודה, ועובד הוליד את אישי, שזה התפיות העצמיות, אישי הוליד את דוד, ומשם הבא מלכות ישראל, מתגלה בתפארתה, אבל בלי ספר מגילת רות, בלי הספיקה של אורז בחיים, אז שיר השירים, שאומנם כל הספרים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, הוא מעורר את הנקודה הכי עמוקה, הכי גורלית, שהיחס אל מקור הכל, כן, הכיסופים אל מקור הכל, אבל הם חייבים את הריפוד הזה של רב דוני בתפוחים. זה עוד במקרה הטוב. אבל אם יעזב ועודו בן לא עבוד השכל מטפלת בו, שזה בלי הסמכון עם הששות, יוכל לחולל מחשכים רוחניים חבים מאוד. אז אנחנו ננסה קצת להבין את הרגש, להבין את המקום הנשגב שבו, שמצדו הוא מעורר את היחס אל העצמות, ולהבין מצד שני את הסכנות שספונות בקרבו. אז בכוונה אני כן רוצה להתחיל לפני שנבין את הסכנות והם מטפלים בהם, אבל קודם כל להבין שהמקור היסודי של הרגש, כמו שאנחנו מכנה אותו כאן הרגש הנשגב, יש איזשהו צעד של עת הליד על כולנה, שהוא נשגב יותר מכל חלקי הנפש האחרים. בצורה כללית נכון לומר ששכל זה סדר עבודה שבא מלמטה למעלה, מתוכנו, בתוך המעמד הסובייקטיבי שבו אנחנו נמצאים, יש שכל משול שחלול, תהליך של התגדלות, של התעלות מעל למקום שבו אנחנו נמצאים, שהולך ומטפס מעלה מעלה. לעומתו הרגש זה תנועה שבאה מלמעלה למטה, שאדם עומד פסיבי אל מול זרמים אלוקיים שהולכים ומובילים אל האדם עצמו. כמו שכל רגש, גם הרגשים הפשוטים שאנחנו מכירים, הם קשורים לחמשת החושים שלנו, הם קשורים להתפעלות בחלקי הנפש שלנו, עם כל מיני תופעות אובייקטיביות של קולות, של מראות, של ריחות שניגשים אלינו, ואנחנו נפעלים מהם ומקבלים אותם. ומכיוון שאנחנו יודעים שכל תופעה ותופעה בעולם בשורשה היא קשורה למקור אובייקטיבי ולמקור הכל, לאור אלוקי שגנוז ביסוד הכל, כל המחשבות וכל תנועות החיים מעניינן אלוקי, ממנו הם באות אליו ושבות, אז בצורה עמוקה פנימית כל העולם הרגשי, שאולי בכלי נפש יותר מפורסמים הוא מונע מחמשת החושים, אבל בצורה יותר עמוקה הם רק אולי ביטויים של הדבר המסל הזה, אבל לא קשור לכוח הקבלה של האדם, שכמו שאמרתי שהתנועה הרגשית היא תנועה שבאה מלמעלה ללמטה, איך האור אלוקי פונה אלינו, ואנחנו נמצאים במקום של ספיגה של אותו האור אלוקי, ולא התנועה האקטיבית הזכרית שבאה מלמטה למעלה כפי איך שמגלה בצד הרגשי. שבדבר הזה יש דברים נשגבים מאוד, כי דווקא דבר שבא מלמעלה למטה הוא מעורר על ידי הרבה הקשבה ועל ידי הרבה התבטלות שלנו אל מקור הכל, יכולת להיות נוסק עד ללמעלה, עד למקור הכל. כמו שהרב אומר, אלוקים שאנו משתוקקים להגיע אליה בסימון כלחי, ואנחנו יכולים להגיע לידי תשוקה זו, יורדתי בשבילנו אל העולם,
שזה דבר שכולו קשור לממנו ולא ממנו, למקום שבא מלמעלה למטה. וחלק מעוצמתה של הרגש, מעבר שבא מלמעלה, וזה בעצם זה הצד הזה שבו הוא עשנו ולא אנחנו, ולא באלף ולא באבב, הרגש, יש גם צד שהוא מצליח לחדור עד למקומות הכי הכי נמוכים של החיים, ולפעול בהם את פעולתם, לעומת השכל שעניינו בהפשטה, בעשרת הקומות הנמוכים האלה, שבזה הרגש חודר עד לנפש הבאמית של האדם, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהיה ולא מים. שבהקשר המיוחד הזה, הסוד הסמוי שכנוז ברגש, אם רק יעשה בצורה נכונה, מסוגל להוביל, לנוק במקורות גבוהים מאוד מאוד, שהשכל לא מסוגל אפילו להגיע להם, ומאידך לחדור למקומות נמוכים מאוד, שהשכל כל עניינו הוא להתנסה מעל אליהם. אבל הרגש דווקא בהקשבה הפסיבית, הסמויה שלו, הוא מסוגל לזהות את האותנטיות של האור אלוקי, כפי איך שהוא מתגלה בכל דרגין כולם, בכל המדרגות כולם. אבל יתרה מזאת, אומר הרב, כאן בעולת ראיה, בצפון, אחרי שהרב מתאר את כל המדרגות של הסדר דרגה לגבי דרכה, מהקדש וחד וכולי וכולי, אז שולחן עורך שכבר קשור לפסגות מאוד מאוד גבוהות בליל הסדר, אחרי הרבה סדרים עמוקים שהתבררו במסע ובמרוב ובכורך, אבל שולחן עורך קשור לצד הסדרני, שהוא מתחיל מהסדר האסתטי, עובר לסדר השכלי, עובר מערכות לגבי מערכות, סדרים לגבי סדרים, נשגבים מאוד, שבליל התקדש חג של ליל הסדר, אליהם אנחנו קשורים. אבל בפסגת שולחן העורך, כביכול במקום של האפיקומן ובחינת הכינוח, הדבר שנאכל בסום הסעודה, אז פסגת השולחן העורך היא הצפון. והצפון זה גם מלשון הכיוון של הכל כמו המצפן, וגם הבחינת הנסתר של הכל, מה רב טובך אשר צפנת, וצפון קשור אל מידת הדין, כן, צפון ודרום וימין אתה ברעתם, זה בעצם המקום שקשור אל עומק הגבורות, שהרב עכשיו את כל דברים אני מכוון אל מדרגת הרגש. אומר הרב, כאשר בהרכבה הנכונה, השכל והרגש הפנימי בונים עושר האדם, צריך תמיד לדעת, כן, שבצורה אמיתית יש, צריך לבנות מבנה נכון, הרכבה נכונה, בין העולם השכלי לבין העולם הרגשי, ששתיהם גם יחד בונים את תורת האדם השלם. עכשיו שהשכל הולכה עומד במעלה עליונה מהרגש, שהרי כל עניין של השכל זה לשכלל, זה לגדל, זה לא להשאיר אותנו במקום הראשוני שבו אנחנו נמצאים. אך זהו רק כל מה שאין הרגש מתעלה לרומזו. איך יתעלם רומזו? על פי כוח השכל עצמו. ולכן ודאי שיש יתרון גדול לשכל לפני הרגש, כמו שהרב הצל אומר על הרגש והשכל מבחינת איש ואישה, שהם דו פרצופים, אדם הראשון אנדרוגינוס היה דו פרצופי, ואי מסתגיה ברגש, שואל את הגמרא, אומרת הגמרא, מסתברא הזכר, האדם הוא זה שהולך ברישה, תראינו שהשכל הולך בהתחלה, והרגש ישמש לו רק צלע, שהרי כנסו לאדם ללך אחרי אישה. אז בהקשר מסוים זה כאן, מי שלכאורה אמור להוביל את הדברים, זה השכל שהוא זה שאמור להוביל את הדברים. אבל צריך לזכור שהשכל שמוביל את הרגש, זה לא מצד המעלה שיש לו על פני הרגש, אלא יותר מצד שהשכל הוא, כל תכונתו זה תכונת ההתנאה, ההכוונה של המציאות. ולכן בתור תפקיד יש לו את העניין להיות מסתגע ברשע. אבל את מה הוא מוביל? הוא מוביל את החיים עצמם. והחיים עצמם, יש צד שמונחים דווקא ברגש, ויש צד דווקא, כמו שהרב כותב במוסר אביך, צד הפוך, גם בעיני היום מזכיר זה, שאיש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזריע תחילה יולדת זכר, שדווקא עם התנאה היסודית והנושא המרכזי הוא דווקא אישה מזרה תחילה, שהעיקר הוא החיים עצמם, אחר כך בא השכל ומשפץ, מדייק, מכוון, אבל שיסוד הדברים מתחילים מאחים, מאחים עצמם, אז שם במסר התחילה דווקא מצד זה יורדת זכר, ואין איך זה פרי ביטנה, לא, זה אולי הפוך קצת, איך הגמש, העיני הזה, אין פרי, מה זה זוכים אלה? איך? של איש, שזה יותר קשור לדרך הראשונה שאמרנו, שאמרנו שמה, מסביר בהרחבה עד כמה הרגש הזה צריך את הטיפול השכלי, אבל זה יותר בתור מה שמטפל, זה השכל הוא זה שמטפל ברגש, אבל זה מה שהוא אומר בזכות זה, אז אחרי שהרגש התעלה למרום הזו על פי כוח השכל עצמו, אבל שהשכל יגביה את מעלת הנפש למדרגה הגונה, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים, ואז אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים וצפורים מאמרים להכירה, הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. הרגשה הוא אומר, ואני אומר לו, תקש בדברים גלויים, ודווקא עם עומק הרגשה הצפונה, יכול אדם לבוא לאותה המידה של קדושת החיים, לשם עצם קדושתם, ולצרף עם התעודות אחרות, שהשכל הוא מאוד מאוד קשור לעולם של תכליתיות ושל הכוונה, אבל כמו שהרב רומז, כל עניין של סדר, של החירות העליונה, להפגש אותנו עם עצם הדבר, עם החיים עצמם. והחיים עצמם, הם יכולים להיות מוארים דווקא מהתנועה שמונחת באותנטיות, בעצמיות, בחוויית החיים עצמה, שמונחת ברגש עצמו, שבזכות השכל, שדילג אותה ואפשר לחשוף את עצמה, אז זה הגיע לאפשר, בזכות זה הם מגיעים למדרגות תרומות מאוד, כי האחים הקדושים הולכים באור השם, היא המטרה יותר נשגבה, ולהיות מוספת כפי תקבור את קדושתה, מה שהרב לצל מזכיר את המדרש, שכן, לשעבר תורה נתתי לכם, לתת חיים נתן לכם, שכל התכלית היא שההכוונה של התורה לעתיד לבוא תהפך להיות אחים עצמם, סוד השיח של יצחק אבינו. הנפעלות שלו, כמו שהרב צבי יהודה תמיד הזכיר. האפיקומן הנאכל על הסובה, בתור מטרה לעצמו, שכל סוד אפיקומן שהוא נאכל לא מתוך תיאבון, כי אני רעב, אלא כי אני שבע, ואף על פי כן אוכלים אותו. כי יש ערך, שזה משקף שיש ערך עצמי בחיים עצמם, לא דבר שלכך, המשכת חיים של פעולה מעשית, שזה קשור לקדת הראשון של הסדר, אלא זה מה שנאכל לסובה, בצד זה הוא מותאם לעומק הרגע שיותר צפון, בעומק הנפש, הנעלה מכל פה ולשון להביאו, שמצד זה הוא צפון, לך דומי התהילה, אין את אף יכולת הפתעה להביא אותו, וזה בעצם אותה מדרגה עליונה שמצידה המדרגה של, כמו שהרב כותב בקובץ ו' פסקה קוף, שמצידה בתי כנסיות גבוהים מבתי מדרשות, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, וכל תכלית ההוויה היא בסופו של דבר לגלות את התפילה, את הרגש עצמו, שברור שמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תאהבה, וצריכים הרבה הרבה את הביסום והערה של התורה, אבל הערת התורה היא בסופו של דבר מובילה בסוף אל הנקודה הגורלית של החיים, פרי היום, כמו שהכוזרי אומר, שהוא מתכנס ומתגלה בערכים העצמיים, הגבוהים, ש מלאי הדומייה של הרגש שנוגע בנקודה עצמית של החיים. אז זה ודאי שבהקשר המיוחד הזה, וזה בעצם קשור לכל מה שאנחנו מדברים, אל היחס אל המקור הכל, כן, מה שיש כמיהה להיות קשור אל העצמות האלוקית, וזה הרגש שיכול לנסה אותנו הרבה 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 מעבר לכל מה שהכרה שכלית גלויה יכולה להעיר אותנו. והדברים שורים גם לדברים שהרב כותב באגרות, כן, לרמו של זיידל, שקוראים לו עמוד הבא, לא לרמו של זיידל, סליחה, לאלכסנדרוב, שהיה ביניהם הרבה מתח בחלופי האגרות ביניהם, שאלכסנדרוב שואל אותו ומבקר אותו על הרבה מהמאמרים שלו, כמו המאמר שלנו דעת אלוקים ועוד דברים אחרים, ויש איזה צד שהוא טענו חיטים והודה לו בסעורים. לא חשבתי על דוגמה המדויקת הזאת, שחיטים זה עולם הדעת ושעורים, זה הצד של עילוי הנפש הבהמי של החיים עצמם, והדבר יוצר הרבה חוסר הבנה קצת בזרמת האגרות שנעשים ביניהם, ואז הרב באחד מנקוד כותב לו, והלך שידי נכבודו שאינן הולך אחר הרגש בלא הערת השכל, שאתה שואלתי שאלות רציונליות צריך להיות, ואני עונה לך בתשובות רגשיות. רק שאינני משלל תמיד, שהרגש הוא יותר שכלי, כשהוא עומד מעלתו התמימה, מאותו חזון הפסיכי שאנו קוראים לו שכל, שאפילו מה שנותנים לאהבת השכל, הוא מיוסד ברגש. כן, הרי הביטוי אהבת השכל זה תרגום מילולי של הביטוי פילוסופיה, כן, שפילוסופיה זה אהבת החוכמה, שבעצם אומר שעומק כל הצד השכלי זה קודם כל אהבת השכל, והצד הרגשי הסמוי שמונח בו, מה שאנחנו דיברנו קצת בסוגיית ההשערות, נכון, שאי אפשר להגיע לאף מחשבה שכלית בלי שקודם לה השערה, שקודם לה איזשהו רגש, איזשהו השערה נפשית ראשונית שעולה בנפש האדם המתבונן, שאחר כך הוא מנסה לזהות אותה, לכוון אותה, להגדיר אותה במילים, להוכיח אותה, אבל בלי שהייתה איזשהו קודם כל הדלקה כזאת, כמעין נבואה, למשל לאיינשטיין בתורת היחסות, זה לא דבר שתורת היחסות הוא חשב מהשכל, אלא יש כאן איזשהו רגש שפתאום זעק לו משהו מסוים, אחר כך הוא ניסה לחקור, לברר, להוכיח על ידי כלים מדעיים את הדבר הזה עצמו. ובכלל מה שגורם לכל המדע להתפרק ולבנות מחדש, כי יש זרמי חיים שהם אלה שהופכים את המדע הקודם להיות פתאום מתפורר, ותובעים כלים חדשים שהם כלים שכליים כדי להביע אותם, אבל בעצם זה ברור שיש כל מיני תיאוריות מודעיות שהיום נאמרו ולא נאמרו בעבר, כי היום יש קודם כל מלחם נפשי רגשי שמסוגל להכיל אותם, ובכלל כל כמו שאר אומר הדחף בכלל אל המדע מתחיל קודם כל מתוך אותו עולם רגשי עמוק. אז ברור שבהקשר מסוים זה כאן, כמו שאז דיברנו גם בסוגיית ההשערות, שהשכל הוא תלמיד קטן של השכל הוא עושה תלמיד קטן של הדמיון, דמיון ורגש זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה קשור כן לאותה מרחב משפחתי של תנועות שהקדוש הוא כבר שתל, כמו שזה אולי צד השווה שיש להם, שהן פסיביות, שהקדוש הוא שתל בתוך האדם עצמו, שכבר משרישות את האמת בקרבו של האדם. ואימני הרגש הזה לא היו בעלי השכל מתגברים מוסכולותיהם, כן, לא היה להם את הדחיפה לברות את הדבר בקו החומר, שלא היו בעלי מוסר מתגברים מסוימים טובים, שהשכל מביא לו צמחותיו מעולם אחר. הוא תמיד, כל נושא של השכל זה לבחון את הדברים בצורה אובייקטיבית מבחוץ. והרגש, טובי גניז בגבי, זה דבר שלא נזקק להוכחות חיצוניות, אלא טובי גניז בגבי, שזוהי הראייה שאין אחרי הצורך באף ראייה, ובעצם יש כאן איזו הנבעה פנימית ששמיע בו, כי הוא, כמו שאמרנו, קשור אל המקור האותנטי של הכל, ואינו צריך להביא מחת לחמו, אבל למה לא יבוא לתעודתו, כי אם לפי רוב הערת השכל עליו. כן, אז כל זה מאיר את האור הנשגב שקם במערכת של הרגש, שאולי רק נראה גם בקצרה בקובץ בית קוף קפאי עוד יתרון מילה נוסף בעקבות זה שקם לרגש, שהוא אומר הספקנות מקומה בשכל, אבל רגש יותר עמוק הוא ועומד בוודאות, הלב רואה, הלב שומע, שמילה גם כל סוד הוודאיות הוא כולו קשור אל הרגש. השכל תמיד רק יעזור לאדם להגיע לכלל הדבר הזה, אבל כל עוד אדם נמצא בעולם שכלי, אז הוא אומר תמיד הוא נמצא במצב של ספק, תמיד הוא נמצא במצב של קושייה ותירוץ והוכחות חיצוניות, שמדי ספק הוא לעולם לא ימלט. והדבר היחידי שעורר את הוודאי זה החיים עצמם, זה הנקודה הגורלית של אור אלוקי שחי בתוך האדם. כבר הזכרנו גם בזה בעבר שהוודאי זה גימטריה אי, הרב הזכיר כן על ביובל אולי שזה אלוקים, ויש את הוודא שמו כן תהילתו, שהנקודה הגורלית הוודאית אי שהיא קשורה לכתר שקשורה למקור הכל, היא בעצם סופגת רק כמו שהרב כאן אומר מהמקום הוודאי הזה שנקרא הרגש. אז כל זה בשבח הרגש, ורק למה הוא היחידי שמסוגל בכלל להגיע אל המפגש עם מה שעומד ביסוד ומקור הכל. אמנם לרגש דווקא בגלל יתרונותיו, יש בו גם חסרונות, ולפעמים יכולים להיות חסרונות נוראים ומסוכנים שבהם עקבותיו. אפשר אולי למנות 4 חסרונות יסודיים שקשרים לעולם הרגש, שבא דווקא כתוצאה מהתנועה הזאת שבאה מלמעלה למטה, ונפגשת מרום מעלה, מה שמעל לכל הכרה, יורדת עד רומטה, עד לעומק מטה, עד לכמה לך נפשי, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. הצד היותר פשוט, חסרון ברגש.
כמה יתרונות
אבמנה
ברגש?
כמה יתרונות, וואו, לא יודע למשל את זה עם המילים. היתרון הגדול שזה מפגש עם דברי על קמחים, רק ניסחנו איזה דרך, מאיזה מקור זה בא, עד איזה מקור זה מגיע, ואיך הדבר הזה הוא קשור לדבר עצמו, ומלא הקשר המיוחד הזה, איך זה מעורר את כל יסוד הוודאות, ואיך הכל מלא מונח בתוכו עצמו. אבל אנחנו עכשיו רוצים להעיר את הסכנות שקיימות ברגש, שאני אומר כל דברים האלה, אני מכוון למטרה מסוימת, לפסקה חשובה שהרב יאיר, איך מצילים את הרגש מסכנותיו ומלאים אותו למקום העליון שלו. אז קודם כל החולשה הזועקת היסודית שקיימת ברגש, זה הצד המקשים שבה, החושני שבה, כי מכיוון שהיא יורדת עד ללמטה, אז יש בצד מסוים שהפכת להיות מאוד מאוד מתגלה במרחב מאוד מאוד גס, מאוד מאוד חושני, ומאוד מאוד מרדיד את הדברים. נכון שמקורה ממקום מאוד מאוד עליון, וכל רגע שבעולם הוא שיקוף לביטול של מדרגות הכי עליונות שירדו עד למטה, אבל כשאנחנו מוכנים אותם רק מצד קצה הכחון שלהם, אז הן יכולות להתגלות במקום המאוד מאוד גס ומגושם ורדוד שקיים בתוך הדברים האלה עצמם. הדבר הזה אבל גם מעורר עוד חולשות נוספות שקיימות ברגש. והחולשה הנוספת שקיימת ברגש, שזה מעורר מקום שגם, שאולי אולי ביטוש שרה של הדבר הראשון הזה עצמו, שזה גם גורם לאדם להיות פסיבי ולא אקטיבי, אז בעצם גם אין כאן אף תביעה של זיכוך, אלא להשאיר את הגסות הזאת במקום מסוים שלה, כי יתרונו של הרגש, שהוא כל כולו מקשיב, אבל זה גם חסרונו שהוא פסיבי, אז הוא משאיר את המקום הגס הזה במקום הרדוד המסוים שבו הוא נמצא. כל זה, אמרתי שתי דברים, אבל שתי דברים שהם אחד. הוא פונה למקום מאוד מאוד מגושם, והוא משאה את האדם בגלל הפסיביות שלו באותו מקום מאוד מאוד גס. דבר אחר שמשמש מחלה בעולם הרגשי, זה העובדה שגם הרגש לא רק שהוא בא ממקום גס והוא לא מטופל, אלא יש איזה משהו מסוים שמורר גם עקשנות להישאר באותו מקום, שזה הקיבעון שבא כתוצאה מהמקום הרגשי. באותו מקום שאמרנו של הפסיביות, אז הוא גם שח, לא היה מאוד מאוד גס, אבל גם יוצר כמו דמיון, כמו שאני מדבר על סנדלר מסומר, ככה גם ברגש יוצר איזשהו קיבעון שחסר יסוד של התחדשות, יסוד של התחיות מתמדת, שזה דברים שהרב כותב את החליפות הרגש השכל לא כתבנו כאן? אז אולי לא. בסדר, אולי אני אקריא זה רק בעל פה. טוב, בסדר, אולי זה היה פסקה ארוכה, ולכן לא הקלתי על הדיו. מה שם מתאר באורות הקודש א', על רגש כי יזקין. יש לך אורות הקודש הזה? שנייה. בעמוד השנוני. כל משווה דעת הפועלת בחיים מחוברת עם הרכבה של שכל ורגש. מה זה? יש את זה איפה? קובץ א' קוף נכון, סליחה, יש את זה, סליחה, נכון, תודה, תודה, כן, אז כן, יש, כן, נכון. כל משווה דעת הפועלת בחיים מחוברת עם הרכבה של שכל ורגש. השכל הוא מועד בכמותו, הוא מרובה באיכותו, והוא יסוד הנשמה של אידיאל, העולה ונשאר חורר לסתכות החיים. הרגש הוא הגוף שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי, להסביר לו כוח החיים הפועל, שהוא בעצם יותר ההגשמה, הכלי שנותן לשכל להשתקף בתוך החיים עצמם. ברבות הימים, יאבד הרגש את ערכו, יתיישן ויזדקן, ולא יוסיף תת את כוחו. אבל תמצית השכלית שבו, אם אך הוא איתן וטהור, לא יאף ולא יזדקן. האמת קיימת לעד ומקורה תשלח פלגים לשקוט על חיים, להחיות ענפים חדשים ועצים רננים אשר יצמחו בצורת רגש חדש, מלא כוח הלומים אשר מלא את המקום של הרגש אשר נפל מזקנה. כן הולכים לחלפות החיים והמוות בעולם הרגש. שרגש כל הזמן הוא בעצם תוצר של התנועות הרוחניות שקמות באדם. השכל הוא מקור החיים, המקור שמנביע תנועה על גבי תנועה, וההשתקפות שלו, הפועל היוצא שלו מתגלה בעולם הרגשי. אבל תמיד השכל הוא קשור לצד היוזם, והרגש קשור לצד הנפעל. בהקשר המסוים הזה, הרב אומר שיש איזה משהו בכל עולם רגשי, שהוא בסופו של דבר באיזשהו שלב מסוים מתיישן. אם אין בו את ההתחדשות של השכל, שכל מיני טובעת ממנו התרענות במקום חדש, אז לאט לאט הופך להיות כמו פרי, שלאט לאט כבר התיישן, ואפילו הגיע לכלל ריקבון, שזה בעצם הגיע לכלל מצב שכמו שאנחנו כאן מתאר במושגים קשים של, אפילו של מוות, של זקנה שבא אותה למוות. כן הולכים עם חליפות החיים והמוות בעולם הרגש, חיים אותם של השכל, התור תמיד הם מחיים, עובדים דור חדש אחרי כלות הישן. מאורות האבל, שפלות ידיים של הדהמה והנינות, הכל נמצא במערת הרגש. הרב כאן גם בכלל מתכוון שכל עולם המוות וכל הפחד מהמוות הוא מאוד מאוד נכווה בצד הרגשי, אבל הרבה יותר רוצה לומר, כי הרגש עצמו הוא ככה הוא חי, הוא חי במקום כזה שבו הוא מאוד מאוד חי את הצד הסטטי, כי הפסיביות יותר בו סטטיות, ולא את הצד הדינמי שמלא חיים שמתגלה בתוך השכל עצמו. רגש כזקן, כחדל מיות לוקח פועל, יפלו עמו כל הרוחות אשר נתמכו בו ותמלו אור חיים לרגליו, מכנה הפועל ישר דומה ונבעל, אבל אל חיזיון של השארת הנפש לא יכול כל כך מהיר לעלות, לדעת כי התקצית השכלית חיה את ידע לרגשי, חי וקיימו. אז כאן רק אנחנו רואים בצורה כללית, מקודם דיברנו על החיסרון של הרגש, כפי שהוא מבטא עולם מגושם ו... עולם שנשאר במקום מאוד מאוד רדוד, אבל יש בו משהו מאוד מאוד מקבע, שבסוף הוא חסר את כל ההתחדשות ואת כל החיות שאותה דווקא השכל הוא זה שחדשים לבקרים, כל מה נותן לאדם את החשיבה מחדש, את ההתנאה מחדש ואת מקור החיות מחדש. דבר נוסף שהוא סכנת הרגש, וזה, מה זה איך?
הרגש הוא היה מנוע, נגיד במדע, הרגש היה מנוע
והסמוי. הוא היה מנוע סמוי, אבל כאילו בסוף שבר כוונה, כי הוא זה שבעצם אמר, יש תביעה לחיים. אבל בסוף שבר...
הוא נהיה מחדש והשכל כבר...
מה זה איך?
והוא נהיה מחדש והשכל הוא נהיה לא רלוונטי עם הזמן.
במדע הוא... לא, אתה צודק, אני אגיד ככה, הוא מחדש, לא מתלם משהו מחדש. הוא מחדש במה שהוא זועק חידוש כאילו. זה בעצם כי יש בחיים עצמם, הם נמצאים, ואולי אם טיפה יותר דדק, זה רק נתאר את זה בצורה יותר מדקת, זה בדיוק הפוך. הכוונה, בגלל שהיה עולמות של שכל שהתקרמו עם אנושיות, אז סדר החיים, האישות האנושית הפכה להיות שונה לגמרי, ואז כל מיני תורות שכלות של עבר, הן כבר לא רלוונטיות בימים חדשות בעקבותיהם. אבל מה שגורם באמת לזה ש... מדרגת החיים תהיה במקום כזה שבו תאות קודמות לא קיימות, זה לא כי הרגש פעל משהו מסוים, הוא פסיבי לחלוטין, הוא לא יכול לעורר תנועה, אלא כי היה כאן הרבה תהליכים שכליים שנסו ברבות הימים, שהם אלה ששיפרו את כל עמדת החיים של אדם במקום אחר לגמרי, ועכשיו זעקת החיים של אדם היא נמצאה במרחב חדש לגמרי, אז מבנה החיים קודמים הוא כבר לא רלוונטי, לומר מבנה החיים חדש, אבל מה שיוצר את התעלות העולם, את שינוי העולם במקום אחד במקום אחר, זה רק המקום הזה של תנועת העילוי של העולם, התנועה הזאת שאמר שבאה מלמטה למעלה, שהיא התנועה השכלית. הרגש, בעקבות כל התמורות האלה, חי עכשיו במקום חדש, ומאלה עכשיו הוא כבר לא מסוגל לקבל את התבניות הקודמות. אבל כשאתה מדבר מה בסופו של דבר עורר חיים, מה בסופו של דבר שינה את המציאות במקום אחד למקום אחר, כל שינוי הוא תמיד קיים בעקבות השכל. וכשאנחנו עושים את זה כאן, רגש, בלי שהוא קומן מקבל הזנה מן השכל, כמו שהרב אומר, הוא הופך להיות משהו כזה שכמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים, כל ריגוש באיזשהו שלב, הוא הופך להיות משעמם, הופך להיות נטול חיים, בצורה סמויה, מה שמעורר הרבה את הרגש בדבר המסלם הזה, זה רק כמו שהרב אומר, כי יש כאן איזושהי נקודה שכלית סמויה, שגנוזה בו, שהיא זאת שבעצם מעוררת בו את תנועת הסקרנות. זה נכון שתבניות שכליות, ואולי צריך כאן באמת בצדק להבחין בין השכל הרציונלי לבין השכל הנבדל, המערלי, כן? כי השכל הרציונלי הוא זה שמנסה לבנות כל מיני תבניות והן כל מיני כושלות ומחפשות משהו אחר. אבל השכל שאנחנו מדברים עליו כאן זה בעצם השכל המשכלל, זה הקמיה אין מקום לבדל יותר, שזה בעצם תביעת חיים של אדם שכל מיני רוצה לפרוץ קדימה, ולאותה רגש, כמו שאנחנו מדברים תמיד במקום כזה שנקרא רגשנות, זה איזו חוויה מסוימת, שבהתחלה מאוד מאוד קוסמת לאדם, ואחרי פעמיים כבר הופך להיות ישנה, הופך להיות כבר נטולת חיים, כי היא כל כולה קשורה למקום הסטטי, ולא למקום הדינמי, שבו יש הליכה מחיים לחיים, ולכן הרגש זוכה כל הזמן את הצד השכלי, וקודם אמרתי שהוא זוכק את הצד השכלי כדי שלא יהיה מגושם, אלא כדי שיהיה מופשט, אבל עכשיו אומר גם שלא יהיה מת, אלא שיהיה רענן, יהיה מלא בחיות, בסדר? ויש עוד משהו נוסף, שהרגש, לא שאני, או שאם אני לא אשתיק, לא יהיה, אנשים לא מבינים את הרמז. יש עוד דבר נוסף, ברגש, סכנה ברגש, שהוא מכוון את הקומן אל מקום פרטי, שעושה שבר, הכל איך הוא בא אליי, ולא איך אני יוצא מעצמי, אלא המרחב שמצא מעבר אליי. ששכל הוא תמיד כללי, יש ביטוי כזה בראשונים, שאין פרט בשכל, ואין, לא זוכר את הביטוי, אין כלל ברגש, לא זוכר את הביטוי ההופכי לזה, אבל כאילו שתמיד העולם הרגשי, שהוא בא מלמעלה למטה, מהעולם אליי, אז סוף סוף זה יכול ליצור עולם מאוד אקוצנטרי שאדם במרכז, והשכל הוא בדיוק המקום שפותח את האדם אל מרחבים אובייקטיביים שנמצאים מחוץ לאדם. כל הדברים האלה הם אלה שיוצרים את האתגר הגדול שלא לתת לרגש בלא עבודת השכל, כמו שאב כל אומר, שמעזב בלא עבודת השכל שמטפלת בו, אז יוכל לעורר דברים מסוכנים ונמוכים מאוד, וזה דברים שגם הרב רמז בקודם על הרגש הדתי. הרגש הדתי אצל הרב זה לא בהכרח מילת שבח, זה יכול להיות ממש מילת גנאי. הרב הרבה מדבר על הנצרות בישראל תחייתו, וגם באורות האמונה, כן, זקף למנה, לבנה ושתחווה לה, שהרב אומר שלבנה זה הצד הרגשי, שהוא אמור לתווך בין הקרקע לבין הגג, כל הלבנות שאמורים להיות מיכל במצב מאוזן, כאמצעי, כבסיס, לאפשר לגובה, לאור אלוקי, לחול על הארץ. וכל השקר של הנצרות, שהיא לקחה את הרגש הדתי, והפכה אותו להיות חזות הכל, ויש כאן משהו שמאוד מאוד יוצר פרטיות, ובסוף מאוד מאוד מוביל להגשמה, ובסוף גם מאוד מאוד מקבע את כל העולם הרוחני, במקום המאוד מאוד מאובן שלו, אבל לקחת לבנה, לזקוף אותה, שהיא לא תהיה מאוזנת, אלא מאונכת, שהיא לא תהיה רק משרתת את יראת שמיים, את הגובה, אלא הופכת להיות זולת הכל, אז זה בדיוק כל השקר של הנצרות, זה כל הסכנה הגדולה שיכולה להיות קיימת ברגש, אם הוא לא בא בהקשר, לא בא במרחב הנכון שלו. אולי זן קוף ממאלף, רק שנסיים את החולשות האלה ונוכל לעבור לזה. כן, זן קוף ממאלף אומר רב, הטבעיות של אמונה, של הריגת הקודש, של חשק הפנימי של דבוקות הולכית, ואת משך המוסר ודעת המשכים ממה, היא מתגברת על ידי התפילה. שזה בעצם כל הסל של התפילה, שמעורר את הזעקה הרגשית כאילו של האדם, את הכמיהה של האדם למקור הכל. אבל הרצון הטבעי, אפילו טוב שמתגרר לתוכנית קודש של מילים אלוקים, יכולים כל סיגי הטבע להידבק בו, והזכרנו עכשיו את כל הסיגים של ההגשמה ושל ההיקבעות במקום ושל ההיסחפות אחרי הפרטיות. האמת הדבר שבסוד הרצון הטבעי שהוא קדושה, גנוז הוא אור חיים גדול ועצום מאוד. הרב אומר, לא שאלנו את מה שדיברנו קודם בשבח הרגש, שטוב והגנית וגבש, בפוטנציאל יש משהו עמוק מאוד. כלי הגדול הוא הכולל הכל, על כן מצד האמת, שכולה היא תפילה מסיבה זו, ככל התואר כולה, דברים שעומדים ברומו של עולם. אבל עם כל החללות, עם כל האומץ והיסודיות, שיש בו אופי הרצוני הטבעי הזה, עם כל סיגובו, דינו ככל כוח טבעי, שיוכלו סיגיו להתערב בו, להמשכם אחרים, לכלכלו ולתאבו. ומכיוון שסוף סוף הוא יורד ומשתפל עד למציאות הארצית, אז השיגים יכולים חלילה להכשיל אותו. אז זאת אחרי יכול לצרף את התורה אל התפילה, שצריכים את הזכות השכלית שהיא זאת שתציל את התפילה מנפילתה. התורה והחוכמה הם המזקקים, סופים את הרצון. אין לתוכן הקודש שלו, מתארים אותו מכל סיגיו, ומסיר אוזנו משמעת תורה, גם תפילתו תיבה, ועם הקשבתה של תורה, אז עולה התפילה ברום המעלה, דברים עומדים ברומו של עולם. אז אחרי שדיברנו בשבח הרגש, קצת שדיברנו בסכנותיו, עד כמה הוא חייב את הסמכוני בהשישות, כדי שלא יתרדד, אז עכשיו יש כאן פסקה אחרונה, שנלמד שהרב זצ"ל מסביר מלא איך בונים את הרגש במקום העליון שלו, וכן, זה בעיני השבת, ראי צדיקי. מה זה איך? כשהרב מדבר כאן על רצון, הוא מדבר כאן, אני חושב, בכל סוגיה של הטבעיות של אמונה, הוא מדבר כאן לא על רצון כמו מקורות אחרים של אסלאב, של בעצם רצון היוצר, אלא מדבר כאן על המקום של, כן, של, שמתגלה בתפילה, במקום של הכיסופים של אדם למקור אלוקי כאילו. יש כמה סוגי רצון, אתה זוכר, זמר ושיר, רצון קטן ורצון גדול, הרב אומר שמה. שזמר, שקשור לעולם הרגשי, זה זיכרון, מחשבה, רגש, רצון קטן, ושיר, זה שכל יכולת, רצון גדול. שיש רצון פסיבי ויש רצון אקטיבי. רצון כוונה, יש רצון שבא לי, אני רוצה דברים מסוימים, זה יותר משקף את האדם באשר הוא שם, ויש את הרצון בתור תביעה להתחדשות, כאילו, כן. אז הרב כותב בעיניה, מה הבחייה? רוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה כמין כברה בים, וזוהי בעירה של מרים. כן, ומרים משקף את הצד הנשי הישראלי, שהצד הנשי, כמו שהזכרנו את דברי הרב במקומות אחרים, קשור בעצם יותר אל העולם הרגשי, כן, אל אור הלבנה, אבל הרגשיות במקום הנעלה שלה, אצל מרים, שהיא הייתה מנהיגת אנשים, שזה בעצם מתאר את העולם הרגשי בפסגתו, והרצון הרוצה לראות בערה של מרים, את אותה בער שמנה ישקו כל המציאות כולה, הבער שמובילה את הבער, ענו בער, ענו לה, בער חפרו השרים, כן, שזה בעצם הכוח הסמוי שקשור לאותו התנועה שהרגש הישראלי במקום הנשגב שלו מגלה בעולם. אז הוא רוצה לראות בעיה של מיים, הכוונה לכוון את הרגש אל המקום הגדול שלו, יעלה לראש הכרמל, לתנאי ראשון, ויצפה ויראה כמין כברה, לתנאי שני, בים, לתנאי שלישי, וזוהי בעירה של מרים. אז הדברים קצת ארוכים כאן, אני רק אגיד כאן את הדברים בצורה כללית, מה שאב כאן אומר, שאב אומר שיש כאן שלושה תיקונים שהמדרש כאן אומר על בעירה של מרים. של בעירה של מרים היא בעיר מיוחדת, היא בעיר שנמצאת בתוך הים. בעיר רגילה נמצאת מחוץ לים, כל הצורך בבעיר, כי אתה נמצא במקום שאין ים, אז שמה אתה מביא את ה... שם יש לך באר, שבמידה מסוימת, באר שמחוץ לים, היא תמיד קצת מים שאובים, שנלקחים במקום אחד, ומותקים למקום אחר. אז זה פלא אחד שקם בבירה של מרים, שהיא לא נמצאת מחוץ לים, היא נמצאת בתוך הים. פלא שני, שהיא כמין כברה, זאת אומרת שיש בה המון המון חורים, כמו רשת כזאת. עניינו לכאורה של באר, הוא דווקא ליתום, לשמר את המים. וכאן יש באר כזאת שרב בה הפרוץ על העומד, שהיא כל כולה כמין כברה. דבר שלישי שמוזכר כאן, שבשביל לראות אותה צריכים לעלות אל הר הכרמל. הר הכרמל זה מדרגת אליהו זה פנחס, כן, הפרשות השבוע שלנו, הקנאות הגדולה שאליה כל מוכוון. הרב אומר שבעצם לעורר את המרים, את באר של מרים, את הרגש ישראל הטהור, צריכים את שלושת התנאים האלה. צריך להיות באר שכל מה נמצאת בתוך הים. נמצאת בתוך הים, זה קודם כל נמצאת בתוך ים החוכמה. היא קודם כל נמצאת במרחב של התורה הגדולה. אבל הרב כאן מסביר תורה לא רק במשמעות שהכרנו קודם של שכל, אלא תורה יותר כאן משמעות של להיות באטמוספירה אלוקית. כן, או במונחים שניסיתם קודם, להיות כל מה קשור אל הכלל. באר שנמצאת ביבשה, זה בעצם איך הפרט לקח את הדברים מהכלל, מהים, וכינס אותם אליו עצמו. ואז זה כאן משהו שמנתק את הפרט מהכלל. אבל אם יש פרט שכל כולו בלוע בכלל, וכל כולו בלוע במרחב הקדוש הזה של ים החוכמה האלוקית, אז הוא תמיד נמצא במקום כזה שהאטמוספירה הכללית כל מה נומדת אצלו. זה נכון שבתוך הים יש נקודת התייחסות, שזה הפלא הגדול של הבאר הזאת של מרים, וזה בעצם נקודה של הרגע שכן קובעת נקודת התייחסות, ונקודת ספיגה שסופגת את הדברים, אבל בלי שלרגע אחד היא מופרדת מהמרחב הכללי שאותה היא עוטפת. דבר שני, הדבר שני בעצם זה כמו שאמרנו, זה הנצות מהפרטיות. דבר שני, זה שהיא כמין כברה, שברגש יש משהו מסוים שהוא, כמו שהזכרנו קודם, מקבע. ואולי מלא גם ממית ויוצר מצב של חוסר חיות. וכמין כברה, זה אומר שכל מה יש בה חיות, יש בה התחדשות תמידית, אין בה קיבעון, אין בה אטימות, אלא יש בה כל מה הקשבה תמידית לכל מה שנמצא סביבה. שזה התכונה השנייה שקיימת בה, שהיא כמין כברה. אז זה רגש כזה שכל כולו חי את הכלל, והוא כל כולו מלא משוחרר מכל צד של קיבעון ושל עטימות, אלא של איזשהו חידוש פנימי שכל מה הוא מזרים לעצמו חיים חדשים מתוך אותו תנועה של הכמין כבר שקיים בו. ודבר שלישי שהוא אומר שצריך בו, זה שיהיה בו גם כוח אקטיבי, וזה בעצם סוד הקינה. אתם זוכרים, דיברנו על ההבדל בין התפיסה בין המחשבה המדעית למחשבה המדעית המוסרית, כן, בהבדל בין הצירוף לבין המדרגה של המירוק של הרב. והזכרנו שבמדרגת המירוק של הרב יש בה הרבה את הצד של קינת השם צבקות תעשה זאת, שכוח הקינה שהוא הכוח שקשור ליסוד של העצמיות במקום הזה שהוא תובע חיים, שדורש חיים. וההערה הזאת של אליהו בהר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים לשתי הסעיפים, זה המקום שנותן לרגש כל הזמן את המקום שהוא מתגלה במקום לא סתמי ששווה נפש לכל דבר, אלא שיש בו תביעה לדייקנות, תביעה לדיוק. אז אמנם זה לא בשפה השכלית, זה כן נעשה בשפה הרגשית, אבל צריך להיות רגש שהלכה ואין מורין, כן, שקשורה לאיזושהי תביעה עמוקה פנימית של חיים ריכוזית מאוד שבאה ממנו. רק שלושת הדברים האלה גם יחד, שהוא יהיה בתוך הים הגדול, שהוא יהיה כמין כברה, ושהוא יהיה עם כל יסוד התנאה האקטיבית שקשורה לתכונת הקנאות שקיימת שם, היא זאת היא ש... תציל את הרגש מאותו רדוד ותעלה אותו לאותו נמצא במקום גבוה. ואחרי כל מה שאמרתי, שהרגש הזה הוא כבר סמכוני בשישיות, הוא כבר מוצל מכל השיגים שיכולים להיות מסופחים אליו, זה רק הדבר הראשון של הדברים כאן. אבל אף בכן הרב אומר, ניצלנו מקוצר המשיג, כי הרגש הזה כולו מכוון אל עומק המושג, אבל עדיין רבדון בתפוחים, עדיין ברגש הזה, כמו שרמנו קודם, יש את בעיה או את החשש שתעורר באדם כמיה אל מה שעומד במקור הכל, ובסוף שבת תניח תחים עצמם, ולכן מצד זה היא זקוקה לשכל, לא כדי לעשות את המשיגיה, אלא כדי לדרוש מנה להיות בסוף שבר מכוונת אל בניין החיים עצמם, שזה לכן אור התורה בהקשר המסלם זה כאן באה לא כהצלת הרגש, אלא כתביעה מהרגש להיות מכוון על החיים עצמם. בסדר, זה בעצם הדברים ש... לכן כל כך הרב כאן מסביר שנכון שהרגש נסגל ולדור יכול להיות גם קורות מאוד מאוד גדולים, אבל יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, והוא חייב את העבודה השכלית שתציל אותו במחשכים, אבל יותר מזה שתכוון אותו אל מקום כזה שהוא לא יהיה נחשב כחולי הנפש, אלא כמקום שמגדיל את החיים. אנחנו משאירים טיפה הלאה, והמחשבה המטאפיזית עסוקה בדרכי השלילה הטובה, שכלה היא תלות הכרת הלכות לפי התכונות השליליות שבסוף להגילה, יבנה מן הבעלת חשבון ודעת, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדן ומבריא חיובי, והקשר המסע בזה כאן, כמו שמענו, את היתרונות של הרגש, שקשור אל עצם החיים, שקשור אל הוודאיות, שקשור אל המפגש המקורי עם האור אלוקי, זה השכל לעולם עדיין לא יכול לתת, על כן גם דיון לדים חיבור שני אלה יחד, שזה היו אצל, בעם ישראל, היו את חכמי השכל, היו את חכמי הרגש, כמו שהם קוראים אותם מגרות, והיו כמו רבי חזק הקס, שידעו לשלב את השכל והרגש גם יחד, אבל הוא אומר, גם החיבור והסינתזה בין הדברים האלה, גם היא עדיין אינה מדי, אינה מובחר. כי בכלל כל סינתזה יש בה משהו קצת מלאכותי, ויש, אם כל אחד מפני את משהו בחיסרון, אז גם השלוש ששתם לא הציל את זה לגמרי מדי עדיין חיסרון. אינה אומרים לקליטה קבועה באוצר או רוח אנושי וקבע בתור מקור חיים לידי עד, רק חלקים מיוחדים בשדם המחקר והרגש אלוקי, אם לא לקצוות הבאות ממשא ומתן עם עצמות אלוקית, אבל לא בזה יהיה נטוע עץ החיים להחיות עם רב. ועכשיו הרב אומר דבר שלישי שחסר בסינתזה הזאת, שסוף סוף להחיות עם רב זה לא יכול להיות, כי גם אם נצליח להציל את החולשות של השכל והחולשות של הרגש זה מזה על ידי תשלומת ביניהם, וגם אם נאמר שבאמת לא יהיה כאן רק איזושהי סינתזה מלאכותית אלא הרמוניה פנימית, אבל אחר הכל זה יהיה עבודה של יחידי יחידי סגולה שינצלו מהחולשות של כל דבר ודבר. אבל כתנועה כזאת שיכולה להחיות עם רב, ודאי שבתוך עם רב יוכלו להיות רבים חלים מפילה של רגש נמוך או של שכלתנות שהיא מקררת את כל סדרי העבודה. ומכאן הרב לכן יגיע לדרך האחרת של יצירת היחס אל עצמות אלוקית, וזה סוגיית הרצון. מה שהרב אומר, אבל כאן אנחנו כבר נצטרך ממש לסיים, השאיפה לאידיאלים אלוקיים. והאידיאלים אלוקיים זה סוגיית הרצון, אנחנו פעם בה נבין איך הרצון פונה לעצמות עצמה, זה מה שצריך להבין קצת, כשהנקודה העצמית המסתרת בקרבה, מעבר מזה, שזה בעצם הנקודה העצמית המסתרת בקרבה, זה הרגש. והמחקר השולל, שם צריך לדמיון שב מעבר מזה, שזה בעצם העבודה השכלית השוללת מהצד השני, אז ודאי שהוא אומר, לא חוזר בנו שמה שיעורר יחס אל העצמות, יהיה עבודה של תורה השלילה של הרמב״ם, ועבודה הרגשית הגבוהה של חכמי הרגש, הם עוד יסייעו לה, הרגש ייתן את הנקודה העצמית, והמחקר השולל ייתן את כל הצלה שלה מכל צולי הדמיון, אבל יש את החוט המשולש, את הנקודה השלישית המרכזית שמסתייעת בשתי הדברים האלה, אבל העיקר, וזה השאיפה לידי הלמוקים, הם מתלווים לה, אז היא פורצת דרכה. מחצבת רעב, מחוללת תנין, שמה מעמקי ים דרך, או סמה נראה לי, נכון, סמה נראה לי, מעמקי ים דרך לעבור גאולים. אפשר לומר שמחצבת רעב מחוללת תנין זה עבודה השולט השכלית, שהיא מחצבת את הגאווה ומחוללת את כל הצד של התנין העיוור, את כל הסכנות של הרגש על ידי עבודה שכלית, ויש את הצד השני של שמה מעמקי ים, היא שולטת הכל בתוך הים הגדול, שזה עבודה רגשית שעליה דיברנו, של ההיבלעות בגוף דמלכה, אבל כל דברים האלה הם בעצם רק דרך לעבור גאולים. ויש את התנועה, את הידיעה למלוקים, את החיים הישראלים שממשיכים את אור אלוקי לעולם, שזה נעשה דרך הידיעה למלוקים, ושם, כמו שאנחנו כבר פעם באה נשלים וברר, זה דברים שבעצם קשורים, דברים שהיו כבר בורר מתחילת המאמר את כל הידיעה למלוקים, אבל הוא אומר, זה בעצם נקודה עמוקה פנימית, שמצידה האדם זוכה להיות דבוק, במקור הכל, להיות דבוק בעצמות אלוקית דרך התנועה הזאת, אלא שכמו שנבין, ודאי היא זקוקה כדי לפענח אותה, להבין אותה, גם את ההשלמות האלה של השכל והרגש, אבל הציר המרכזי היסודי שלדוב כבו, כמו שחזן אומרים, מהו החום הפתר חום, מהו חלות החנון, אז זה לא שהמדרש קיבה את הלדוב כבו, אלא הסביר שזה הדרך להידבק בו, שהדבקות בעצמות נעשה על ידי העצמיות של תנועת הרצון שמצא בתוך האדם. אנחנו כבר זוכרים קצת מכל סוגיית המירוק, שהרב אומר שכן, שהחופשי הנוטה בחופשו אל הטוב, שעצם עומק סוגיית הרצון של האדם היא בעצם נטיף מהרצון אלוקי, שדרכה מתגלה ביתר עוז שיא המזגות ושיא הדבקות ושיא היניקה של האדם ממקור הכל. בעזרת השם, פעם באה.